גיטין דף חוף. אנחנו מתחילים שורה שישית מלמעלה, עומר רב חסדא. גט שכתבו שלא לשמה. אנחנו יודעים שלפי רבי אלעזר צריכים לכתוב את הגט לשם האישה. הוא לא עשה את זה. והעביר עליו קולמוס לשמה. עבר שוב פעם על כל הגט מחדש. באנו למחלוקת רב יהודה ורבונו ותנו. הרי שהיה צריך לכתוב את השם. ונתכוון לכתוב יהודה. הוא התבלבל. הוא צריך לכתוב שם הוויה. אבל התבלבל לו במוח. הוא בחשיבה תפס שהוא הולך לכתוב את השם יהודה. לא שם השם. ותא, ולא הטיל בו דלת. אז בעצם הוא כתב את המילה שהוא צריך, אבל הוא לא כיוון לה. אומר רש"י, הרי השם כתוב אלא שהוא שלא לשמו. מעביר עליו קולמוס ומקדשו דברי רב יהודה. רב יהודה אומר, תעביר על זה קולמוס, תעשה כתב חדש מעל הכתב הישן. החכמים אומרים, אין השם מן המובחר. מבין רב חסדא שהוא הדין גם כן לעניין גיטין. רב יהודה יכשיר ורבנן נפסלו. אמר רבא חבא יעקב דיל מלוי, עד כאן לא כאמרי רבנן האטם שזה פסול, אלא דבעינה זה אלי ואנבאו ולעיקר. אבל הכה לא, אולי דווקא בספר תורה, שצריכים יופי, צריכים לכתוב את הלשמה, יפה וענבהו. ולקה, למה לקה? כי אם את עיקר הכתיבה לא כתבת לשמה, ורק בהעברה לעשות את זה לשמה, זה לא יפה. זה לא יופי של לשמה כמו שצריך. אבל הוכר, אולי לא. אולי רבנן ידעו שזה בהחלט נחשב כתיבה. אומר רב חסדא, יחיל נא למפסלין ולכולי גיטי דעלמא, אני יכול לפסול את כל הגיטים בעולם. אמר לי רוב, מה איתה אמא? איך אתה יכול לפסול? אילא אם הם משום דכתיב וכתב, היינו שהבעל צריך לממן את הקלף ואת השכר של הכתיבה, והאחר אנחנו נוהגים היום שאיהי ככתבה לי, שהאישה היא זאת שמשלמת את השכר לזה שכותב את הגט. ודילמי הקנו יקנו לרבנה. אולי אחרי שהאישה משלמת את השכר לסופר, מקנים, או רש"י אומר, את אותו זוז עצמו שהיא משלמת לסוחר, רבנן, מקנים לו לבעל. איך הם יכולים להקנות לו? הרי היא לא יודעת שהיא מקנה לו את הזוז, אומר רש"י, אפקר בז דין אפקר. ואלא, למה אתה חושב לפסול את כל הגיטים של העולם? משום דכתיב ונתן ואחר לא יאהיב לה מידי? היינו ונתן שהוא ייתן לה משהו ששווה פרוטה, פה הוא לא נותן לה כלום? דיל מנתינת גטי? מי אמר שצריך לתת שווי? תדע, דשולחו מטעם, שלחו מארץ ישראל, כתבו על איסורי הנאה, כשר. אדם שכתב גט על דבר שאוסור בה נועה, הגט כשר, למרות שהוא לא נתן לה שווה פרוטו, הוא נתן לה דבר כתוב. אז הנתינה זה עצם הפעולת נתינה, לא שווי. גובה, שלחו מטעם, כתבו על איסורי הנאה כשר. אומר אבא שיהיה פננה מתנינה. למדנו במשנה שלנו על העלה של זית. מה שווה העלה של זית? הוא לא שווה פרוטה. לכאורה הוא הדין על איסור רענו. אומרת אמרה, זה לא ראיה. דיל משיינה העלה של זית דחזי לטירופה. אם תיקח הרבה עלים, אז הם שווים משהו. אפשר לשכב עליהם, להכיל אותם לבהמה. אז אפילו שכל עלה ועלה לא שווה פרוטה, אבל זה חומר ששווה. אבל באיסור הענוע זה אף פעם לא שווה, אין בזה שום שווי. אז דילמה, אז אולי לא. תניה רבי אומר, כתובוי על איסורי הנאה, כשר. נפיק לוי, לוי יצא, דרשה משמי דרבי, ולא כניסוה. לא שיבחו אותו. למה? כי הוא אמר את זה רק בשם רבי. זאת אומרת שכאילו אין הלכה כמו זה. משמי דרבים, הוא הלך ודרש את זה בשם הרבים, היינו כדי שיקבלו שכך הלכה, וכנסו, אז בהחלט שיבחו אותו. על מהילך את הכבוד זה. תונו רבון, וכתב לספר כריתות, וכתב ולא חקק. כפי שנברר, למימרא דחקיקה לאו כתיבאי, ורמים, עבד שיצא בכתב של גבי טבלה, ופנקס שחורטים על זה עם עת יצא לחירות. אתה רואה שחריטה נחשבת כתב, אבל לא בכתב שעל גבי כיפה ואנדוכתרי. כיפה זה זה כובע צמר של נשים, ואנדוכתרי זה תכשיט כזה שהמכנה המשותף לשניהם שרוקמים עליהם צורות. רקמה זה לא כתב. אומר רש"י, אינו כתב, אינו כתוב בקבוע, אלא מוטל על הבגד ובית רש"ב תחובים. זה לא נקרא כתב. אומר הוא לאומר רב לא, זו לא קשיא. הדחק תוכות, הדחק יריחות. יש הבדל מה חקוק. תוכות, הכוונה החלל הפנימי של האות. וההיקף סביבה. אם אתה לוקח טבלה מעץ ואתה חוקק מסביב לאותיות עד שמתגלים האותיות, פה זה לא כתיבה. אתה לא כתבת את האותיות, האותיות היו כמו שהם, נשארו כמו שהם היו קודם. אתה פשוט קילפת סביבם. זה לא נקרא כתב, זה פסול. אבל אם חקקת את הירחות, ירח זה החלקים עצמם של האותיות, זה מה שאתה חקקת, אז עשית כתב, פה זה קשה. ורמינו, לא, הברייתא הזאת נאמרה ביחס לציץ של הכהן גדול. לא היה כתבו שוקע, אלא בולט כדנרי זהב. עכשיו, אצל הציץ בוודאי כתוב שזה צריך להיות כתב. אשי מביא את הפסוק, מכתב פיתוחי חותם. צריכים לכתוב. ומה מבואר? לא היה כתב או שוקע, אלא בולט כדנרי זהב. ואיך עושים דנרי זהב? לוקחים מטבע של זהב ודופקים עליה עם דפוס. הצורה שאתה רוצה להראות במטבע שקועה בתוך הדפוס, והסביב בולט. כשאתה מכה, אתה בעצם מכה מסביב, עד שהצורה של המטבע נשארת בולטת. זה בדיוק כמו שאמרנו מקודם, חק תוכות. זה לא חק את עצם הכיתוב. ואתה רואה שהציץ היה כשר? אז לכאורה הוא הדין בגט. ועוד דנרי זהב תוכות הן. עונה גמרא לא. כוונת הברייתא היא לומר, כדנרי זהב ולא כדנרי זהב. כדנרי זהב זה בולט, אבל ולא כדנרי זהב. דאילו הטעם. בדינר זהב תוכות, אתה חוקק את המסביב לצורה או את החלל הפנימי שבצורה, והצורה נשארת בולטת, זה לא כתב, אבל האח הבציץ יריחות. איך? בצורה הפשוטה אפשר לומר שהוא חורט מהצד השני ומבליט כלפי מעלה את האותיות. אומר לי רבין אל רבשי, רושמה מכרץ חריץ או כינוף ומחליף. החותמת שאיתה עושים את המטבעות, האם היא רושמת מכרץ חריץ או כינוף ומחליף? האם זה יוצר ככה? בוא נגיד שאדם רוצה לקבוע מעל המטבע צורה של האות ו. מה הוא עושה? ברושם הזה, בחותם הזה, יש חור, חרוץ, האות ו. ומסביב בולט. כשהוא יקה על המטבע, שאר המטבע סביב האות ו' ישקע, והאות ו' תישאר בולטת. איך היא נהייתה בולטת? האם נאמר שבאות ו' עצמה לא נגענו כלום? רק חרצנו סביבה? או שנגיד כינוף ומחמיא. כשאתה דופק מסביב עם מכה חזקה, אז בעצם אתה דוחף את המקום שלא קיבל דפיקה פנימה. כאילו, אתה דופק מהצדדים כדי שהאות וו תתרומם קצת יותר ותיכנס יותר חזק בתוך החלל של החותם. נפקא מינה. אם החותמת רק מחרץ חריץ, אז לא פעלת כלום בירחות, בעצם האות. זה לא נקרא כתב. אבל אם זה כינוף ומחניף, כשאתה דוחף את זה מסביב, זה כאילו אתה דוחף את האות עצמה כלפי מעלה, אז אתה יוצר כתב. אז זה נקרא כתב? אמר לי מחרץ חריץ. זאת אומרת, זה לא נקרא כתב. היתווה, לא היה כתבו של הציץ, שוקע אלא בולט כדין רי זהב, ויסה כדעתך מחרץ חריץ, הבאינה מכתב פיתוחי חותם ולעיקר. עונה הגמרא כדנרי זהב ולא כדנרי זהב, כדנרי זהב, כי התוצאה הסופית שזה בולט כמו דינר זהב, אבל ולא כדנרי זהב, דילו אתה מגבוה, אתה דופק מעל המטבע, כאילו מבפנים, באותו צד שאתה רוצה לראות את הצורה, ואתה חורץ את הסביבות. והחבציץ, זה היה מהבריים, מהצד החיצוני, לא מהצד של הכתב, אלא מהצד ההפוך. שם אתה חורץ, ואז מהצד הקדמי האותיות נהיות בולטות, אז ממש כתבת אותם. בוא מיני רוב ומרב נחמן. כתב לגט על גבי טס של זהב. לקח פלטה של זהב וכתב שם גט. ואמר לה, התקבלי גיטך והתקבלי כתובתך. מהו? מה נגיד? מצד אחד, הפלטת זהב הזאת, זה שווי הכתובה. הוא נותן לה את זה בשביל הכתובה. אז בעצם הוא לא נותן לגט. אין פה שום נתינה של גט. יש פה גט שכתוב על חומר שהוא לא גט, שהוא כתובה. האם זה נחשב גט? אמר לי, ענה לו רב נחמן, נתקבלה גיטה ונתקבלה כתובתה. גם וגם. תוסות מהיר. לכאורה, כבר עמדנו בעמוד הקודם, שאפשר לכתוב קלף, אפשר לכתוב גט על איסור יענו, לא צריך לתת קלף. אומר תוסות בקושייה, רוב הבין שזה יותר גרוע, כי סוף כל סוף הוא נותן לה את זה על קלף, למרות שזה איסור יענו, וזה לא שווה, אבל זה כתוב על משהו. אבל פה שהוא כותב גט על הכתובה, אז ביחס לגט הוא לא נתן כלום. אומר רב נחמן, זה בסדר. צריך שזה יהיה כתוב, לא צריך נתינה של חומר שנקרא גט. טוב, אומר לי, נתקבלה גיטה ונתקבלה כתובתה. איסווה, התקבלי גיטך והשאר לכתובתך. הוא נותן לגט על נייר גדול, ארוך. אומר לה, זה הגט, והעודף, ההמשך של הנייר, יהיה בשביל הכתובה. נתקבלה גיטה והשאר לכתובתה. מדייק רוב את טעם הדהי כשאר. עולי כשאר, אלא עצם הנייר עצמו של הגט הוא נותן לה בשביל הכתובה. לא, זה לא ייחשב גט. עונה הגמרא הוא הדין דף אגב דלי כשאר הגט גט. זה נחשב גירושין, למרות שאת הנייר עצמו הוא נותן לה בתור כתובה. אז למה הברייתא הזאת דיברה על שאר? רק המשמע לן דף אגב דלי כשאר. היא אמר לה אם, היא לא, לא. מה איתה מהאוויר הזה מגיל טוב? אם נתן לה קלף מאוד יקר, נתן לה קלף מזהב, כאילו כתב לה תגט על זהב, ונתן לה ואמר לה, ראי זה גיטך, ולא אמר השאר לכתובתך, אפילו שיש שאר, זה לא ילך לכתובה, זה חלק מהגט. זה נקרא, אוויר הזה מגיל טוב. טוב רבו, הרי זה גיטך והנייר שלי, לא נותן לה את הנייר. אין לנו גורש. למה לא? מה זה שונה ממקודם? כשהוא אומר הנייר שלי, בעצם הוא לא נותן לה שום דבר. אומר רשי, דנמצאו אותיות פורחות באוויר. איפה שהוא נותן לה את הנייר בתורת כתובה, אז הוא נותן לה נייר, מה זה משנה בתור מה? אבל פה הנייר נשאר שלו, אז מה הוא נתן לה? אותיות באוויר זה לא גט. אבל אם הוא אמר לה, על מנת שתחזירי לי את הנייר, זאת אומרת, הוא נותן לה את הכל. הוא עושה תנאי, שאחרי זה היא תחזיר לו את הנייר, הרי זו מגורשת. כיוון שמתנה על מנת להחזיר, זה נחשב מתנה. בואי רב פרופה. בין שיטה לשיטה ובין תיבה לתיבה, מהי? אם הוא אומר לה, אני נותן לך את הנייר, אבל רק את הנייר של האותיות. בין תיבה לתיבה, בין שורה לשורה, אני לא נותן. תיקו. רב פופה מסתפק אם זה נחשב נתינה או לא. שואת המראה וטייפוק לי, זה ספר אחד, אמר החמונו. כתב לה ספר, ולא שניים ושלושה ספרים. עם כל שורה ושורה, בין השורות שייך לו, אז הוא נתן לה כמה ספרים נפרדים. עונה גמרא לא צריכה דמאורה. למשל, האות חף סופית, בשורה העליונה, יורדת אל תוך תת. שנמצאת בשורה התחתונה. אז אם כן, כל השורות בסופו של דבר מחוברות. בואי רומי מר חומה, היו מוחזקים בעבד שהוא שלו. יש עבד שמפורסם וידוע שזה עבד של הבעל. וגט כתוב על ידו. על היד של העבד כתוב גט. והרי הוא יוצא מתחת ידה של האישה. מהו? מי אמרי ננקנו יעקני לה. האם היא נאמנת לומר שהיא גרושה? בלי ידי מסירה. ונאמר, איך העבד נמצא אצלה? הוא יקנה לה את העבד, אז אם כן היא גרושה. דילמה, הוא מנפשי יאי. אולי הבעל כתב עליו גט, אבל העבד הלך לבן. אומר רובה, עזוב רגע את השאלה, האם העבד הלך לבן או לא. ותיפוק לי דכתב שיכול להזדייפו. אתה כותב על יד של בן אדם? אפשר למחוק ולתקן, זה כתב שיכול להזדייף. ולרוב, קשי מתנית, הוא שואל על רובי בר חומה, מה עם המשנה, מה כתוב במשנה? על היד של עבד כתוב שאפשר לכתוב גט. אומר לך רובי כך, בשלם מתניתין לרוב ולא קשיה, כי המשנה נעמיד אותה בידי מסירה ורבי אלעזרי, לפי רבי אלעזר לא אכפתי שזה כתב שאפשר לזייף, כי עיקר הסמך שלי זה על הידי מסירה, הם מעידים מה התנאים שהיו בגט. אלא לרומי בר חומה, שהוא מדבר במקרה שאין ידי מסירה, קשיה, איך אפשר לסמוך על גט כזה? אם אתה לא מזמין לפה את ידי המסירה, אולי יש פה תנאים שהיו בגט והיא מחקה. עונה הגמרא, לרומי בר חומה נעלמה לו קשיה, בכתובת קעקע. רומי בר חומה מדבר בכתובת קעקע. מה זה? אומר, אשי אינה נמחקת עולמית. אשתודעת התלוחה, מתניתי, ששאלנו על הגט, איך אפשר לכתוב גט על עבד? נאמן אותי כשהיא בכתובת, קעקע. ולא חייבים להאמין את זה כרב לא זו, גם לפי רב מאיר זה יהיה טוב. מה היה והלא? תכלס, מה אנחנו עונים על השאלה של רומי בר חומה? האם זה שהעבד תחת ידי האישה זה ראיה שהתגרשה או לא? תוש מה דאמר יש לו קיש, הגודרות אין להן חזקה. גודרות זה בהימות. מה שמביא את הפסוק על שם, גדרות צון נבנה למקננו פה. אין להן חזקה, למה? כי היות והן מסתובבות ברחוב, כל אחד יכול לתפוס אותן. זה שהן תחת הידיים שלך, זה לא ראיה שקנית אותן. אז אותו דבר כאן, העבד הזה, שנמצא תחת ידי האישה, זה לא ראיה שהיא נתגרשה בזה, וצריך להביא את העיד המסיר. בואי רומי בר חומה, היו מוחזקים בטבלה שהיא שלה. היה לה איזה טבלה ששייכת לה, וגט כתוב עליה, והרי היא יוצאה מתחת ידו. הוא נותן לה עכשיו את הטבלה הזאת. מה הוא? מי אמרין אין הקנויה הקניתה לי, או דילמה לא ידע לה הקנויה. האם נאמר היא הקנתה לו את הטבלה? והוא כתב על זה גט, ועכשיו הוא מקיים ונתן לה ספר קריטות, הוא נותן לה את הספר. או שנגיד שהיא לא ידעה להקנות, היא לא כל כך תמידת חכם, היא לא כזאת בקיאה, היא חושבת שהיא משאילה לו את הטבלה, והוא מחזיר לה את זה. היא לא מבינה שהיא חייבת להקנות לו כדי שזה יהיה גט. ככה מסתפק רומי ברחוב. אומר אביי את תושמע משנה במסכת העדויות. אף הוא העיד, זה רבי יהודה בן בובו, רבי יהודה בן בובו, על כפר קטן שהיה בצד ירושלים. והיה בו זקן אחד, והיה מלווה לכל בני הכפר, והיה נותן לכל אחד שצריך, אבל היה לו גמח. וכותב בכתב ידו, ואחרים חותמים, והוא עצמו היה מממן את השטר. הוא בא המעשה לפני חכמים, והכשירו, איך ואמי, הובינה ספר מקנה וליקה. צריך שמי שמקנה את השיעבוד, הוא יכתוב את הספר. מי מקנה שיעבוד בזמן ההלוואה? הלווה. לא הזקן המלווה, אלא לו. ושאם דאמרין, הקנוי המקנה לו, זה הזקן. היה מקנה לכל לווה את השטר. אז הוא הדין כאן, האישה מקנה לבעלה את הטבלה. אומר רובר, מהי קושיה? דיל מזקן שיינו, דידע להקנויה. הוא חכם, הוא יודע את ההלכות, הוא בקיא. אלא מה רובר מאוכל? הרב היוצא לאחר חיתום שטרות. גובה מנכסים בני חורים. יש לך שטר הלוואה שחתומים עליו עדים. אחרי העדים חתום עליו הרב בכתב ידו. כיוון שהעדים לא ידעו את זה, הוא חתם אחרי העדים, אז אין לזה קול. אז אי אפשר לגבות ממנו ממשו עבדים, רק מבני חורים. טוב, אבל בכל אופן, של מי שייך השטר? השטר של הלוואה שייך למלווה. וכשהרב חתם, מי מתחייב? הערב. אז היה צריך להיות ספר מקנה, צריך להיות שזה יהיה קלף של הערב. איך אתה מכשיר דבר כזה? אומר רבה שימי קושו, דיל מגבר שיין ידיעוד על הקנויה. גבר הוא בקיא בהלכה. הוא יודע שלמרות שהספר שלו, הוא צריך להקנות את זה להערב, כדי שהערב השתעבד בספר של המתחייב של הערב. אבל פה באישה, אולי אישה לא יודעת את ההלכה. אלו מרבשי מאוכל, משנה מפורשת לכמון. אישה כותבת את גיטה. היא הייתה רגילה לממן את הכתיבה. והאיש כותב את שוברו, את השובר הזה שהוא פרה כתובה. האישה כותבת את גיטה ומקנה את זה לבעל, ואז הוא נותן לה. האיש כותב את שוברו ומקנה את זה לאישה, ואז היא נותנת לו. שאין קיום הגט אלא בחותמיו. אז לכאורה מפורש במשנה שסומכים על אישה. ומה, רומי ברחומה שהסתפק לו, ידע את המשנה הזאת. כך שואל התוספות. ואומר התוספות, שוודאי שרומי ברחומה ידע את המשנה, אלא הוא יכול לדחות. אולי במשנה כשכתוב האישה כותבת את גיטה, זה קלף של הבעל. מה הכוונה? היא כותבת, היא מממנת את השכר של הסופר, אבל לא את עלות הקלף. אבל רבשי מבין לו, שאם הכוונה, אם כתוב כותבת, הכוונה כולל הקלף, הכל היא מביאה. עד כאן דף חוב. עד כאן דף חוב. עד כאן דף חוב. עד כאן.